שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 41 של מובייל ובירה. אתם בכוונה שותקים? אוקיי, אז איתי זוג המייבשים, אביב בן יוסף, יונתן ברגמן, ואני יוני צפיר.
הלו.
אני פה לבד, בחושך. כן, אז אנחנו חוזרים אליכם אחרי הרבה זמן, הפסקה קצת ארוכה. כאילו, לא משנה, לא נתרץ לכם פה, אבל היו פה מחלות, מעברי דירה, עניינים. דברים לא הסתדרו כל כך, אבל הנה אנחנו חזרנו, ויש לנו אחלה פרק בשבילכם. אבל first things first.
מה אנחנו שותים היום?
מה אנחנו שותים היום, יון?
אנחנו שותים את בירת מולר, טעימה ועשירה, תכולה 500 מיליליטר.
בירת יוגורט.
זה בירה פולנית, מחיטה, עם משהו שנקרא סירופ בירה.
מה זה אומר?
אין לי מושג. היא בירה בסדר גמור. תשתה אותה ותגיד תודה שאתה לא מפתח אנדרואיד. זה היה בדיחה רלוונטית, והיא הרחיקה חצי מהקהל, אז זה עוד יותר רלוונטי.
איזה חצי מהקהל? אתה חושב שנשארו לנו מפתחי אנדרואיד שלא התעצבנו ועזבו?
אם יש פה מפתחי אנדרואיד, אנחנו נשמח לשמוע שאתם חיים.
שם? אם אתה פה? סבבה. אוקיי, אז היום יש לנו פרק שמהטייטל שלו אתם יכולים להבין, כאילו, אנחנו עוד לא יודעים מה הטייטל שלו, אבל נכון, אני יכול רק להניח שאתם יכולים להבין שהוא הולך להיות דיון מעניין בנושא אוטו-לייאוט, התאמה למסכים שונים.
מה, רגע, אתה מעכשיו כאילו הרסת לי את האופציה לעשות איזה טייטל שהוא ציטוט דפוק?
לא,
אתה עדיין יכול,
ואז האודיו פשוט לא יהיה הגיוני. אתה יכול שהטייטל יהיה, הרסת לי את האופציה לעשות ציטוט דפוק.
זה יהיה ציטוט דפוק.
בקיצור, אז כן, אז יהיה לנו דיון מעניין, אבל אנחנו כן בכל זאת, בגלל שעבר הרבה זמן, לא היו הרבה חדשות האמת, קצת slow news month, אבל כן, אני חושב ששווה בכל זאת לדבר על כמה דברים קטנים, להזכיר כמה אירועים שקורים וכולי. מי רוצה להתחיל?
אני יכול להתחיל בדברים קטנים. סתם, זה חדשות מהיום, היום, אתמול, משהו כזה. יצא לפני כמה זמן הבטא הראשונה, פאבליק בטא הראשונה של iOS 9. וכמו כל בטא, ונראה שדיברנו על זה כבר הרבה פעמים, אבל שיוצא גרסת בטא, אז אפליקציות באפסור נשברות, ואנשים שמורידים את הגרסת בטא, בין אם זה אנשים שמבקשים מחברים שלהם שהם דיבלופר שיתקינו להם את הבטא, כי נראה להם שזה מגניב, עכשיו שזה בעצם פשוט כל בן אדם יכול להירשם לפאבליק בטא ולהוריד אותו, כי נראה לו שהוא מגניב. אני לא יודע מה איתכם, אבל לצורך העניין, אבא שלי שאל אותי, שמעתי שיש iOS 9, אני צריך להוריד את זה כבר? אז אני מניח שאנשים פשוט כאילו מורידים את זה בלי להבין שהם מורידים מוצר שהוא עדיין לא מוכן, או שהוא באיזשהו שלב ביניים. אז הנט שתמיד יוצא מזה, זה שאנשים מקבלים חר רביוז באפסטור על אפליקציות שלא עובדות עם מערכת הפעלה חדשה, שזה לא מפתיע בשום צורה שהיא.
קרה לי ב-iOS 6.
יפה, אז זה קורה כל הזמן. הפעם ראשונה שמעתי את זה מהחבר'ה שהוציאו את האפליקציית ג'ורנלינג.
Day One,
ועוד כמה חבר'ה שפרסמו את זה בטוויטר וזה נהיה ויראלי. ונראה שאפל מקשיבים, גם אם זה לוקח להם 3 שנים. ומי הגרסת בטא שיצא אתמול? סימן שאלה, נראה לי זה היה אתמול?
לא קריטי.
לא קריטי, כי אתם לא יודעים בעצם מה זה אתמול. יכול להיות שאנחנו מקליטים את זה ב-1942. אז בעצם אי אפשר כבר להשאיר רביוז באפסטור, אם אתה מריץ גרסת בטא של מערכת ההפעלה.
הללויה.
שזה נהדר. זה פתרון מאוד מאוד פשוט, שפשוט פותר 100% מהבעיות שנבעו מהמיס match הזה.
אבל מה זה כותב לך, כאילו? זה כותב לך...
זה כותב לך, this feature is not yet supported.
אתה על גרסת בטא, you prick, או משהו כזה?
משהו כזה.
מצוין. אז... אז זה דבר אחד, באמת חדשות טובות. מה עוד?
מה עוד? חברת פיקסייט נקנתה על ידי גוגל, וזה קרה בדיוק כמה ימים אחרי שאני שיחקתי פעם ראשונה עם פיקסייט. שנראה שזה קצת חשוד.
ועוד לפני שדיברת על זה בפודקאסט.
עוד אפילו לא הספקתי לדבר על זה בפודקאסט, איך שאני נהניתי מזה, וככה קנו לי אותם מתחת לרגליים. שזה דווקא טוב, כי בינתיים המוצר שלהם נהיה חינמי פחות או יותר, אז אתם מוזמנים להוריד ולשחק עם זה. זו אפליקציה שמיועדת לבניית פרוטוטייפים של בעיקר אינטראקשנס ואנימציות.
זה הפורם הזה?
לא, זה אחד אחר.
אוקיי, כן, שיחקתי עם זה גם, עכשיו אני נזכר, כן.
זה אחד אחר, אביב. אבל זה נותן לך כאילו לשים אלמנטים מסוימים, להגיד אוקיי, כשוחצים על זה, אז תתחיל להזיז את האלמנט ההוא, ותהפוך אותו לחצי שקוף, וממשק יחסית נוח לבנות אנימציות כפרוטוטייפ, ובסופו של דבר, הפלט שלך הוא כאילו כזה מין אתר שאתה יכול לשתף, וכל אחד יכול להוריד את האפליקציה של פיקסייט, וכאילו כאילו לשחק עם זה, ויחסית קל למתכנתים לבוא ולקחת את כל המספרים שיש לאנימציות. זאת אומרת, אוקיי, אני לא צריך עכשיו, כאילו, לא יודע, זה לא כמו שמישהו יעשה אנימציה בפלאש, או, לא יודע, אפטר אפקט, אנערף, ויוציא לי פלט שהוא לא, לא קשור למציאות. פה אני יכול לדעת, אוקיי, אז האנימציה הזאת צריכה להיות עם קרב כזה וכזה, המשך שלה הוא ככה וככה מילי שניות, ואחריה מגיע כזה. מאוד נוח. אז יצא לי לאחרונה להשתמש בה, גם בתור הצד שמקבל קובץ פיקסייט ומשתמש בו כבסיס לאנימציה, וגם בתור מישהו שבונה עם זה אנימציות. כלי חזק. זהו, עכשיו גוגל קנו אותו והפכו אותו לחינם.
כן, אז בנושא הזה שאמרת, כאילו אני הבנתי, אני יצא לי באמת לשחק עם פיקסייט יותר בשביל כאילו לראות איך זה בתור כלי פרוטוטייפינג, כי כמו שאמרתי לפני כמה פרקים, אז באמת היינו בסדנת פרודקט כזאת שיצאנו ממנה עם המסקנה שאנחנו יותר צריכים לעשות פרוטוטייפינג מהירים וזה, אבל בנוגע לנקודה שאתה, לשימוש הנוסף שאמרת, אז אני, אז כן יש, הזכרנו בפרק הקודם את Core Animator, שהיה במבצע אז, אבל הוא כבר לא במבצע, עדיין הוא, זה כלי מגניב. בנוסף יש גם את Quartz Code, שגם גיליתי אותו לאחרונה, שהוא בעצם שילוב בין Paint Code לבין Core Animator. Core Animator הוא כאילו עובד עם PNG'ים ועליהם עושה אנימציות, וקוורץ קוד הוא יודע גם לצייר קוד וגם לעשות עליו אנימציות וקטוריות כאלה.
קוורץ קוד זה לא הזה שבילט אין ב-X קוד?
לא.
אז איך זה נקרא?
זה קוורץ קומפוזר.
קוורץ קומפוזר, סליחה. אז יש את קוורץ קומפוזר ולפייסבוק יש כלי מעליו שנקרא אוריגמי, אני רוצה לומר.
כן.
אבל הם לא טובים.
כן, אז יש את קוורץ קוד שאני גם, כאילו, הדיזיינר שלנו שיחק איתו קצת, והוא לא, כאילו, זה קצת נתקע לו וזה, אבל מצד שני הוא צריך לשדרג את המק, אז אני לא יודע. אבל בכל מקרה, זה כן כלי שנראה מאוד מעניין, לפחות מהווידאוים שלו והטוטוריאל. אז אני אזכיר גם אותו. בכלל, כאילו, זה מאוד מתקשר, האמת, לדיון שלנו היום, גם כל הנושאים האלה של איך משתמשים באסטים לעומת לצייר את הקוד, לצייר את האסטים בקוד, ולעשות אנימציות בקוד, לעומת להכניס רצף PNG וכולי. אז זה לגבי, קוורץ קוד ככה, כי הזכרת לי. אחלה. נושאים הבאים, יצאו אייפודים חדשים, שזה לא כזה מסעיר, מה שכאילו היה יכול להיות מסעיר, זה... יש אייפוד טאץ' חדש, זה די מסעיר, כי זה כבר יותר משנתיים מאז שיצא אייפוד טאץ' הקודם, אבל אפילו כמעט שלוש, אבל מה שקצת מבאה זה שאני כאילו, הוא כן קיבל מעבד חדש, את המעבד של אייפון 6, 64 ביט, שזה נחמד, יש לנו אייפוטאץ' שהוא 64 ביט, זה שימושי. מה שקצת מאכזב זה שהוא לא קיבל את המסך של אייפון 6, ואז כאילו, אם מה שאתם צריכים זה מכשיר לבדיקות עם מסך בגלל של אייפון 6, אז אתם צריכים לקנות אייפון 6, ולא יכולים להסתפק באייפוד. אבל עדיין זה נחמד. מה עוד חדש?
יש קצת, זה לאנשי הווב שבינינו, אז אם אתם זוכרים כשיצא ה-iTunes Connect החדש, קצת התלהבתי מזה שהוא כתוב באנגולר וזה מגניב של אפל זורמים עם טכנולוגיות חדשות, ועכשיו נראה שה-Apple Music Tab זה בעצם ב-Ember.js, אז נראה שאנשים שם באפל די זורמים ומנסים כל מיני דברים, וזה לא...
טירוף.
זה מגניב האמת שהם משחקים עם זה, וקצת זה גם מראה כזה שזה לא שהם החליטו שאנגולר זה הדבר הכי טוב ופשוט דרמו עם זה, אלא כנראה שהם פשוט משחקים עם דברים שהם לא אחרה שהם היו עושים לפני זה.
אתה רוצה להסביר מה מיוחד באמבר.js למי שאין לו מושג?
חבילות JavaScript שונות.
Framework MVC.
כן, פרמוק ה-VC, יש את Backbone, מי שממש לא מכיר ווב, בטוח שבאתם על jQuery, אז לתכנת ב-jQuery, אתר גדול, זה בערך כמו לתכנת אפליקציה, הייתי רוצה להגיד בלי אינטרפייס בילדר, בחד כמה כאב ראש שזה מוסיף, אבל זה אפילו יותר גרוע. אז פשוט עם, היום יש חבילות חיצוניות נוספות שמוסיפות לך הרבה יותר לבלים של אבסטרקציה שמפשוט לך שקרה לעבוד, כי זה בערך כמו להוסיף את UIKit. נגיד, אז פעם היה Backbone, היום הטרנדים זה באמת Angular ו-Ember, ולפייסבוק יש את React שהזכרנו שהוא לא בדיוק MVC framework, אבל הוא גם...
הוא V-framework.
חזק. יפ, אז נראה שאפל כמו כל שאר עולם הווב לא סגורים על מה הדבר הכי טוב.
אני שמעתי גם שפלייסטיישן נאו, איזשהו אחד מהמסכים של פלייסטיישן 4, הוא גם באמבר.
וואלה.
כן.
מגניב. אוקיי, אז אם אין עוד דברים נוספים, כן נזכיר שני אירועים של קהילת ה-iOS בארץ, שמגיעים, אז יש את המיטאפ הרגיל של iOS שלא היה כבר כמה חודשים, אז באוגוסט הוא חוזר, ספציפית ב... כן, בשני באוגוסט הוא חוזר.
בשני באוגוסט הוא חוזר.
יון, אתה עשית attending, אתה באמת מתכוון לבוא הפעם?
מתי הוא?
בשני באוגוסט.
אני לא יודע אם אני יכול.
נדע.
אני רוצה ללכת.
כן, זה בתל אביב לשם שינוי, במרכז תל אביב לשם שינוי לכל האלה שזאת הייתה הסיבה שהם לא באו לקודמים.
וזה ביום ראשון. אתה יודע מה הסיכוי שאני אפילו אגיע? פשוט יש לנו כל מיני דברים באותו שבוע.
כן, אני האמת היא גם זה גם קצת יצא לי בזמן לא טוב, אז אני לא בטוח 100%, אני מאוד מקווה להגיע. זה יהיה הראשון שאני מפסיד אם אני אפסיד.
אם אני מגיע זה יהיה הראשון שאני אגיע אליו.
בכל מקרה, המפגשים האלה תמיד כיפים, אז נשים לינק בשואו נוטס, ותוכלו להסתכל על ההרצאות. דוברים מעניינים בכל מקרה. אירוע נוסף זה, יש iOS Hackathon בשישי באוגוסט, באותו שבוע בעצם, ביום חמישי. יש Hackathon כל היום במשרדים של פייסבוק בתל אביב. אז זה גם די מגניב ומרגש, כאילו שיש גם כבר נפתח איבנט ואנשים כבר מעלים רעיונות למה הם רוצים לעשות. מאוד מגניב, תיכנסו, לדעתי הם ממש מגניב להגיע ו... ובעצם המטרה היא לשחק עם הדברים החדשים, עם iOS 9, עם WatchOS 2, וכל ה-APIs החדשים וכולי, אז אני ממש רוצה להיות שם, גם שוב צריך לבדוק שזה מסתדר עם כל הדברים, אבל נראה לי שאם הכל ילך כשורה, אז נביא משלחת מג'וי-טיונס ונבוא לשם. אני מקווה לראות גם חלק מכם, מהמאזינים שם, אז יהיה מגניב. וגם אתם אולי, אבי ויון.
אני גם, זה אחד מהדברים שהייתי שמח לבוא אליהם, אבל אני עדיין לא יודע מבחינת...
באופן כללי, בשביל שמישהו מפייפר לגדור במשרדים של פייסבוק, הם צריכים להכריז על הפסקת אש הומנית,
לא, זה בסדר. אני לא חושב שיש בעיה עקרונית בין פייפל לפייסבוק. אם זה האמזון, לא אמזון. איזה חברת תשלומים נוספת יש? קלארנה.
טוב, אז אלה האירועים. זהו, אז אם אין עוד משהו להוסיף, נראה לי שנעבור לדיון שלנו. אוקיי, אז אני אציג ככה, אני מאוד רציתי את הדיון הזה, אני אסביר גם למה וקצת על מה אני רוצה לדבר. אז אוקיי, אז אנחנו מדברים הרבה על אוטו לייאוט.
לא צריך אוטו לייאוט, צריך לכתוב את הכל קוד וזהו.
גם אוטו לייאוט אפשר לכתוב בקוד.
הכל כותבים בקוד, שום אוטו לייאוט. פריימים, אני רוצה לראות פריימים.
אוקיי.
One by one.
אז
זהו, תודה לכם. טום, טום, טום,
טום, טום. יופי, יופי. אז כן, אז אני לא רחוק, אז בוא נגיד שעד לפני חודשיים, שלושה, לא הייתי מאוד רחוק מהמקום שאתה מתאר, בלי החלק של הכל קוד, כאילו, כן עם אינטרפייס בילדר, אבל כן, אני לפחות, כאילו, בג'וי-טונס חיינו בעולם שיש לנו אפליקציה אחת שהיא אייפון, אייפד, אבל יצא הרבה לפני שיצאו האייפונים החדשים 6 ו-6 פלוס, אז בעצם כתבנו על פשוט שלושה סטורי בורדים לכל ויו, אחד לאייפד, אחד לאייפון 4, אחד לאייפון 5, והזה של אייפון 5 הוא לצורך העניין עושה סקייל, אז שם לא השתמשנו באוטו לאוט, זה היה עוד לפני שהיה אפשר, ואפליקציה נוספת שהיא אייפד בלבד, שכידוע לכם אייפד בלבד, אז יש לו תכלס רזולוציה אחת ורזולוציה אחת ברטינה, אז גם לא צריך באמת אוטו לאוט, אז בעצם לא חייתי בתוך העולם הזה, למרות שכן יצא לי לשחק עם זה קצת, אז לא יצא, ועכשיו בעצם אנחנו גם בג'וי-טיונס עובדים על אפליקציה חדשה מאוד מגניבה, אני מקווה שעד הפרק הבא היא כבר תצא, אבל זאת אפליקציית אייפון, אז כן מדובר, וכמובן שאנחנו לא רוצים שהיא תעשה סקייל באייפון 5 ולכתוב סטורי בורד באייפון 4 ובאייפון 5, אז שם אנחנו כן מתייחסים לזה, וגם בנוסף החלטתי לקחת אפליקציה שכתבתי גם לפני יותר משנתיים, שזו אפליקציה של סבא טוביה, ולהוציא לה גרסה חדשה שהיא יוניברסל, שיוצאת, היא הייתה עד עכשיו רק באייפון, ואני רוצה להוציא אותה גם לאייפד. בין השאר גם כי בא לי לשחק קצת עם אדפטיב UI והכל. אז יצא לי הרבה הרבה להתעסק עם אוטו לייאוט, ובאופן כללי זה את הכלי, סבבה, את אוטו לייאוט עצמו, אז כאילו כולנו, נראה לי שכולם אומרים בערך אותו דבר, שזה משהו שהוא בהתחלה נורא קשה ללמוד אותו, הוא לא אינטואיטיבי, אבל אחרי שאתה מבין מה הולך, שזה לוקח לא כזה הרבה זמן, אתה ממש אוהב וסוחב ויכול לעשות דברים יפים.
אז אני יכול להיכנס ולהפריע כבר פה?
כן.
אני כבר מתעסק עם אוטו לייאוט בצורה רצינית המון זמן. כל אפליקציה שעבדתי עליה, כולל הגדולות, תמיד היו עם אוטו לייאוט לחלוטין. ואני יכול להגיד לך מניסיון אישי שלי ומניסיון של הצוות שעובד איתי, שזה לדעתי ההסתכלות של אוטו לייאוט בתור תהליך דו-שלבי הוא לא נכון.
מה זאת אומרת דו-שלבי?
זאת אומרת, זה לא, אני לא יודע אותו לאט, או אני יודע אותו לאט.
אוקיי.
שזה דרך אחת להסתכל על זה, אבל אני מרגיש שזה, אני לא יודע מה זה אותו לאט, זה מג'יק מוחלט מבחינתי, אני מנסה דברים, לפעמים הם עובדים ולפעמים הם לא. זה משתפר ל, או אני ממש יודע אותו לאט, זה טבעי לי, כל הדברים הפשוטים עובדים בפעם הראשונה שאני מנסה אותם, ואז יש עוד רמה של מאסטרי של אוטו לייאוט, שזה הפיצ'רים היותר מתקדמים, בעיקר עניינים של קונטנט הגינג, וזה השני שאני אף פעם לא זוכר את השם שלו בעל פה, שהוא לא קונטנט הגינג, אבל כאילו, כל הדברים שקשורים ללייאוטים בפריוריטיז שונים, זה דברים שלוקח משמעותית יותר זמן להיכנס אליהם, אני מרגיש, ולהבין מתי נכון ואיך צריך להשתמש בהם.
כן, אז אני כנראה עוד לא בשלב הזה.
זהו, אז זה בדיוק, אני הייתי רוצה להגיד, אוטו לייאוט הוא שלושה שלבים. שלב ראשון, אין לי מושג, זה הכל מג'יק. שלב שני, אני די בטוח שאני מבין מה קורה פה. שלב שלישי, I know kung fu.
אין לי מושג, זה הכל מג'יק.
תחתוך את אביב.
סבבה, אז, אז רציתי, אוקיי, אז, אז, אני, אז אני מבין ואני מרגיש שאני עוד לא, אני כנראה עוד לא בשלב הזה, אבל אני כן, אני כן חושב שאני בשלב שאני מבין כמה זה יפה, ונשים שנייה את הדיון בצד, אז, אז כן, כאילו, מה ש, מה שלי לפחות לקחת, כאילו, לקח זמן לרדת האסימון, זה כאילו ההבנה הזאת שבעצם אוטו לאוט, כאילו, בשביל שוויו יוכל כאילו להתקיים כמו ש, כמו שאתה רוצה, אתה בעצם צריך לתרגם את העבודה עם פריימים לעבודה עם constraints לכל אחד מהדברים של frames, זאת אומרת ל-x, ל-y, ל-width ול-height. ברור שלפעמים זה כמה דברים ש, כאילו, שני constraints שלא קשורים ל-width, מהם אתה מבין את ה-width, נגיד שאתה צמוד ל-view הזה מימין וצמוד ל-view הזה משמאל, אז זה אומר את ה-width, אבל עדיין, כאילו, צריך בעצם את הארבע דברים האלה לקבוע, וזה לקח לי זמן עד שהבנתי את זה, למה דברים לא עובדים לי טוב, נגיד סתם, הייתי אומר שאני רוצה view שהאספקט ratio שלו יהיה יחסית ל-view אחר, אז, אז aspect ratio זה לא קובע גם את ה-width וגם את ה-height, זה קובע אחד מהם, אתם צריכים עוד, כנראה עוד constraint שזה בדרך כלל aspect ratio שלו מול עצמו, ואז הוא בעצם...
כאילו, aspect ratio, אולי אני שם nitpicking, כן, אבל aspect ratio דווקא לא קובע אף אחד מהם, aspect ratio, כאילו, הוא גוזר את השני בהתאם לאחר שיש לו, לא?
נכון, אבל בהינתן זה שבאמת יש לך שני aspect ratio על אותו view, אז הוא יכול לגזור אותם משני הכיוונים, זה נפטר.
כאילו אתה אומר אספקט רשו של אחד לאחד לעצמו נגיד, אז הוא ריבוע, ואספקט רשו של חצי מהגובה של
מישהו אחר.
שוב, אספקט רשו זה, אפשר לתת את זה או באספקט רשו או בפרופורשנל ווידת, שזה או הייט, שזה גם כאילו משהו, טריק שלא הכרתי, וכשהכרתי הוא מאוד עזר לי. לא משנה, סבבה. זה כאילו הסימון הגדול שנפל לי, לא יודע לגבי אחרים כאילו זה, אבל סבבה. עכשיו, על מה הדיון בעצם שאני רוצה? אז קודם כל אפשר באמת גם לדבר על כאילו טיפים כאלה כמו, כמו הדברים ש... כמו הסימון הזה שנפל לי, אולי יש עוד הסימונים כאלה שאפשר לתת, שזה נחמד. אבל כאילו המטרה של הדיון שלי זה בכלל זה ש... אותו לאט זה כלי בסופו של דבר, אבל כאילו הוא כלי שבשביל להשיג איזשהו... כאילו לייאוט בעצם, לייאוט טוב על כל אחת מהרזולוציות, כאילו על כל מסך.
או.
או.
פה אני לא מסכים איתך.
אוקיי.
אבל ההסתכלות של אוטו לאאוט ככלי לטיפול ברזולוציה שונות, או במסגידי מסך שונים, זה נכון, אבל לא רק. יש ערך גדול מאוד שאני מקבל מאוטו לאאוט, גם אם אני מטרגט לצורך העניין אך ורק אייפון 6. אך ורק. לא אכפת לי מאייפון 5, 4, 6 פלוס, אייפדים למיניהם, לא אכפת לי. אני רוצה לדרוג כבר לאייפון 6. כבר שם, לאוטו לאוט, יש המון המון כוח מכיוונים של אני לא יודע מה יהיה אורך הטקסט שלי. אני רוצה להתמודד יפה מאוד עם מישהו שהשם שלו עכשיו הוא 50 תווים. אני רוצה להתמודד עם תמונות גדולות. יש המון המון נעלמים כשאתה בונה אפליקציה שאתה לא יכול לשלוט עליהם בעצמך, שהם תלויים ביוזרים. ולאוטו לאוט יש דרך ממש ממש טובה להתמודד גם עם דברים כאלה. ולדעת להתמודד עם, עם טקסט בגודל משתנה, תמונות בגודל משתנה, פחות או יותר, זה, זה שני הנעלמים בדרך כלל שוויזואלית אנחנו יודעים להציג ליוזר, זאת אומרת, טקסט ותמונות, אני לא יודע איזה עוד דברים יוזר יכול להזין שאנחנו מציגים לו חזרה. צורות גיאומטריות? סימן שאלה.
אני מקבל, אני מקבל את זה, אבל בכל זאת כאילו, לפחות הזווית שלי על העניינים, הקושי שלפחות, הקושי התפיסתי שלפעמים יש והגישות השונות, שזה בהרבה פעמים שאלה של דיזיין גם, ולא רק של הכלי שאתה משתמש בשביל להשיג אותו, זה באמת כאילו על איך כן, איך לעשות אפליקציה שנראית טוב על כל רזולוציה בעצם. עכשיו שנכנס לנו הספליט ויו באייפד, אז פתאום כאילו... אז פתאום נכנס עוד, כאילו, עוד סוג חדש של רזולוציה, שהוא בכלל לא גודל מסך, וכן, אייפד פרו, שכבר דיברנו על זה בפרק הקודם, שהשמועות הם, שהולכת להיות לו רזולוציה אחרת, כאילו, אותו אספקט רשיו, אבל כן, אחרת לגמרי, וזהו, וכאילו, אז כן, יש פה בכל זאת כמה גישות וכמה אופציות. עכשיו, מה ששמתי לב זה שדזיינרים שרגילים לאנדרואיד, באנדרואיד הרי היה לנו את הפרק גם שדיבר על זה, באנדרואיד, אז כאילו זה, זה, חרמת האפשרויות היא באמת כמעט אינסופית, ואז באמת העניין הזה של לעשות איזה, כמו מה שקורה באייפון 5, שאין לו את הלאונג' אימג' החדש, אז פשוט הדברים עושים סקייל, ובגלל שזה באותו אספקט ריישו זה נראה טוב, אז משתמשים בזה הרבה יותר שם, וגם דיזיינרים אוהבים להשתמש בזה הרבה יותר. זאת אומרת, דיזיינרים שהם רגילים לעצב אפליקציות אנדרואיד, הרבה יותר אומרים, טוב, אני עכשיו מעצב גרסה ב-16:9, גרסה ב-4:3, גרסה ב-3:2, וכיסיתי פה, כיסיתי פה את החוקים החשובים, כאילו. ואוטו-לאוט דווקא ספציפית לא כל כך עוזר לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, כן צריך להגדיר המון 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 קונסטרנטים של אספקט ריישו ודברים, וזה לא כאילו בא בקלות לעשות פשוט חבורה של סאב-ויוז שפשוט נמתחת כאילו יחד עם זה. ולמה זה בעצם קורה? בגלל שזה לא הכוונה. הכוונה היא לא שאייפון 6 פלוס לצורך העניין תמיד תהיה גרסה מוגדלת של האייפון 5. המטרה היא שכן לנצל את השטח מסך הנוסף, בשביל לעשות דברים יפים. עכשיו, ברור שאם אפליקציה מראה איזשהו scroll view או table view, אז זה הרבה יותר נחמד פשוט לעשות אותו בגודל יותר גדול, וכל הדברים בפנים באותו גודל, ואז יש לכם פשוט יותר שורות, יותר עמודות, תלוי. באפליקציות שהן כאילו, שם כן יש שם כל מיני אלמנטים, זה התחיל להיות מעניין, וסתם כאילו מעניין אותי גם מכם לשמוע, גם אני יכול לשתף קצת על גישות בקטע הזה.
אז זה באמת אחד הדברים שהכי קשים באינטראקציה בין מתכנתים למעצבים, וזה איך מגדירים, איך האפליקציה מתנהגת בגדלי מסך שונים, זה בטח ובטח בעיה באנדרואיד, למרות מה שאמרת.
כן.
כי אני מניח שברוב המקרים היום, מעצבים מתחילים מנקודת מוצא שהיא יחסית גדולה. מהניסיון שלי, היום הבייסליין לעיצוב כמעט תמיד הוא אייפון 6. ואני מניח שגם בעולם של האנדרואיד, הבייסליין לעיצוב הוא אחד מהמכשירים היותר גדולים. ומניסיון, כמעט תמיד כשמפתחים UI, הרבה יותר קל לעשות scale up מאשר scale down. זאת אומרת, כשמישהו מעצב איזשהו מסך לאיזשהו כמות תוכן מסוימת, אם עכשיו נכנס יותר תוכן על המסך, בדרך כלל זה סימן טוב. זאת אומרת, אלא אם כן המסך נורא נורא ריק פתאום. אבל להתמודד עם מצב שפתאום אין מקום לכמות תוכן שצריך להכניס למסך, זה מצב הרבה הרבה יותר קשה.
אגב, אנחנו מדברים פה המון, ברוך שזה בועד כאילו תמיד, לא משנה, גם אתרים, גם אם תחזור תוך סותר, לא משנה מה, תמיד זה אחד מהדברים שתמיד אני מלמד דיזיינרים, תמיד הפרשה שאני עובד איתם, שדברים שאני צריך לשקול זה. יופי שכרגע עם המוקאפ החמוד שעשית זה נראה מדהים, בוא עכשיו, אני עושה כזה סבב של התעללות, אני פשוט אומר, כל הסטרינגים תניח שהם יכולים להיות יותר ארוכים פי 30, תניח שהם יכולים להיות תו אחד, תניח שזה יכול לגדול וזה יכול לגדול, וזה כאילו, וזה הדבר ראשון שאני תמיד עושה, זה כזה סבב כאפות כזה של לפתוח להם את הראש לאיך דברים יכולים לזוז. ועכשיו, בעולם המובייל זה כאילו משהו יחסית חדש, כן? כי לפני זה היה הרבה יותר בקטנה.
באנדרואיד זה לא חדש.
המעבר שלנו, כן, אבל באנדרואיד זה שדברים פשוט לא נראים טוב, מלכתחילה. אני לא אומר את זה בקטע ציני, אני אומר את זה ממש כאילו, באנדרואיד, זה כאילו, אתה יודע, זה יתרונות חסרות, הטרדופים של כל דבר. באנדרואיד, בגלל שמההתחלה היה לך כל כך הרבה וריאטי, פשוט ויתרו על פיקסל פרפקטינג די ישר. זה, יש לך את הדייאוט הפרודקטור שאתה רוצה, וזה שהוא באחוז גדול מהמכשירים, ככה זה יראה וזה יהיה סבבה, ויש לך מלא אדג' קייסים שהם פחות חשובים, והם לא נראים הכי נהדר וזה זורם. אבל אנשי אפל, אנחנו כל כך התרגלנו להיות כאלה פיקסל פרפקטינג, וללקק את כל הלייאוטים שלנו, רק לא צריך להיות מדהים, והתלהבנו מכל כך מזה שיש לנו רק רזולוציה אחת, אז הכל יכול להיות בדיוק, אתה יודע איך זה יראה לכל היוזרים, וזה יהיה מדהים, והכל יהיה אדיר. ואז אפל הביאו לנו את השינוי הראשון, שזה היה, אני לא
מספר
את רטינה כל כך, כי זה היה בקטנה הרטינות.
כן, רטינה זה פשוט אסטים אחרים, שזה גם דיון מעניין על איך להכין את האסטים, אבל תכף נדבר על זה אולי.
נכון. עכשיו, אז השינוי הראשון הזה שהיה של, אני זוכר את זה, כן, המעבר מהאייפון 4, 4S ל-5, זה בהתחלה זה כזה, וואי, אפל עכשיו הפיל עלינו את זה, וזה וזה, ואז אני מסתכל, זה כזה, אוקיי, גם ככה רוב הדוגרי, רוב הדברים שלך בסוף של דבר, יש להם איזשהו scroll view כנראה לקונטנט. רוב המסכים שלך הם לא סטטיים, אני לא מדבר עכשיו על המשחקים, דברים כאלה.
כן, זה מה שעלה לי בראש.
כן, 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 נכון, אבל תדע, תפתח עכשיו את פייסבוק, תפתח את הרדיט אפ שלך, תפתח את האפליקציה של הבנק, תפתח את מייל, תפתח את כל האפליקציות נוטפד שלך, קלנדר שלך, כל האפליקציות, ממש כאילו, לא יודע, 95% מהאפליקציות שיש לי על הטלפון, בסופו של דבר יש להן איזה בר, יש להן אולי כפתורים למטה, וזה פשוט fucking scroll view. והסקולביה זה טסט, כזה, אוקיי, מגיב, אז אני רק דואג לזה שזה יגדל, שזה במעבר לאפל 5 זה היה כאילו הכי בקטנה בעולם, ואופ, יש לי עוד real estate, וזה בי כמו שאמרת, הרווחתי את זה שאני בית מנצל את המסך יותר טוב, לא פה איזה סקיילינג דפוק, אלא יש לך אייפון 5, מגניב, יש לך עוד שתי שורות על המסך, אתה צריך פחות להזיז את האצבע, איזה כיף לך, זה שווה לקנות טלפון ב-600 דולר. עכשיו, שזה מגניב. עכשיו, כשיצא האייפון 6 והתחלנו לשחק עם זה, קודם כל אני כן אגיד שאני ראיתי בתקופה גם שיצא האייפון 5, אותו לאוט היה משמעותית פחות טוב. כן? אנחנו עברנו התפתחויות מטורפות. אז אותו לאוט היה סיוט ולעשות אותו, ואז אני כמעט אף פעם לא עשיתי אותו לאוט עם אינטרפייס בילדר. זה כמעט תמיד בקוד, וזה היה הדבר הנכון, אני אומר, לדעתי לעשות. היום אתה רואה שאפל מפמפמים פה מלא עבודה על לגרום לנו להבין שאנחנו צריכים ללכת לתחום הזה של הכל סופר אדפטיב. זו הסיבה שהם הכניסו את האדפטיב לפני שנה, ועכשיו יש לנו את האייפדים ששברו לך את הצורה גם במקום הזה. האייפון 6 שברו אותנו אז, ועכשיו שברו אותנו עם האייפדים. ואני חושב ש... דבר ראשון שאני הבנתי, ביוחד עכשיו שיצא iOS 9, וראיתי את הספליטיות והכל, זה שאני אמרתי לעצמי, אוקיי, אם עד לפני זה עוד לפעמים הייתי מתעסק קצת עם אוטו לייאאוט וקונסטריינטס בקוד, אני הבנתי שעכשיו אני הולך כמה שיותר להתאמץ, לעשות הכל דרך אינטרפייס בילדר. עכשיו, למאזיננו המרחיקי לכת, אם אתם זוכרים, אחד הפרקים הראשונים שלו נראה לי היה דיון על... על UI, ואם לעשות אותו עם כלים גרפיים, או אם לעשות אותו בקוד. ואני באותו דיון הייתי
אדבוקט לקוד.
בדיוק, של לכתוב קוד מלא מלא מלא, ופשוט אני רואה שעם הזמן, זה פשוט ללכת נגד מה שאפל רוצים. וזה תמיד אפשרי, אתה תמיד יכול ללכת נגד מה שאפל רוצים, ולהסתדר. אבל אני חושב שהטכנולוגיה צועדת לשם בצורה כזאת חזקה, וזה כאילו ה-path of... of least resistance, שאני לא מבין למה בכלל עדיין אפשר לעשות דברים בקוד, באמת. למרות שאיפים את החייו, ולפעמים אין מה לעשות, וזה יכול לשגע אותי שעדיין אין לך גייד של איפה הקייבורד כרגע, וכל מיני דברים כאלה. ואז אתה צריך לעשות שטויות בקוד.
גם לא. כאילו, גם עם הקייבורד יש דרכים, כאילו, כתבתי בדיוק לפני כמה זמן איזשהו טילטי מגניב, אתה נותן לו קונסטריינט, ואתה אומר לו, פשוט תדאג שכשהקייבורד עושה אנימציות, אז הקונסטריינט הזה יגיב בהתאם, ואז יש לך פשוט view שצמוד ללמטה, לא משנה אם הקייבורד בא או לא.
עשית קוד.
לא קונסטריינטים בקוד. בהינתן קונסטריינט, יש לך איזשהו קלאס שמאזין לקייבורד, ומעדכן את הקונסטריינט כדי שהוא יהיה נכון.
נו, זה כן קונסטריינטים בקוד.
זה לא קונסטריינטים בקוד.
יש לך outlet לקונסטרנט ואתה משחק עם איזה קונסטרנט או משהו?
כן.
אוקיי, אתה משחק עם הקונסטרנט בקוד.
לא, ליצור קונסטרנטים בקוד זה משהו אחר.
אתה לא מייצר אינסנס חדש לקונסטרנט, סבבה אחי, אבל אתה מעדכן את הערכים.
נכון. בחייב, אביב, החלקנו לך לגמרי את הקטע הזה, אבל אתה בעצם, אתה נתת כתירוץ את אפל מתקדמים, אבל אתה בעצם מודה שהפסדת באותו דיון. לקח זמן, אבל אתה מודה.
אני לא חושב שיש פה עניין של מנצחים ומפסידים.
חוץ מזה שאתה הפסדת.
זה שאתה הפסדת ואני ניצחתי וזהו. טוב, סבבה, אז בהחלט מעניין.
בוא נחזור שנייה לשאלה המקורית שלך, יוני.
כן.
אז אתה שאלת איך מעצבים, אם לא לוקחים רזולוציה קבועה ופשוט עושים לסקיילינג. מה שאנחנו עושים בפרויקט האחרון, זה הסתכלות על פדינגים קבועים, שאותם אנחנו רוצים לשמר, מהקצוות של המסך בין הרכיבים עצמם, ודיונים אקטיביים עם המעצבים, עם הצוות, כדי לדבר, אוקיי, אם אנחנו צריכים לקטון, אז הקונסטרנט, אז, כאילו, אז הפדינג פה, המרווח בין שני האלמנטים האלה, הוא יכול להיות גמיש, או הרכיב, וזה יכול להיות גמיש. Mm-hmm. אבל לצורך העניין, שתמיד יהיה ככה וככה פיקסלים מקצוות המסך, או מלמעלה של המסך, או מלמטה של המסך, mm-hmm. ואנחנו עובדים עם רכיבים קבועים. עברנו לעבוד עם סקטש, שזה כלי שהוא כל כך, כל כך הרבה יותר טוב לעיצוב אפליקציות ואתרים מאשר פוטושופ, באמת. כאילו, הוא כלי נהדר למעצבים, והוא כלי נהדר למפתחים. אם לא יצא לכם עדיין להתנסות בו, אז כאילו, באמת, אין, אל תבזבזו זמן.
כן, הוא אדיר. אני האמת קניתי את סקטש לפני כמה שבועות, זה לא קשור בכלל, זה מה שצחק אותי, הזכרת לי. קניתי את סקטש לפני כמה שבועות, ו... זה חישור, לא זוכר, זה איזה 300 שקל או משהו כזה. ו...
100 דולר.
5 שקל אחרי כך אני מקבל טלפון מהחברת השרי שלי, כזה אביב, כן, שלום, אני מוויזה, whatever. קנית עכשיו באייפון משהו ב-300, whatever שקל? ואז אני קודם כל הדברים בחול, כן, 600 שקל זה לא דבר הכי כך
שקניתי בחיים שלי. זה קרה לי כשקניתי את לוג'יק, גם קיבלתי את טלפון.
אני חושב שפשוט בגלל שקופץ להם קנייה באייטיונס ככה בכסף, הם כזה, אוקיי, מישהו פרץ לו לאייטיונס, נכון, או הילד שלו כאילו נרדם על המקש או משהו, אז נתקשר אליו מיד ונבטל את זה. כן, כן, עשיתי את זה, וכזה, כן?
אז יש, יצא עכשיו גם כלי בשם זפלין, שנותן עוד יותר בצורה קלה למתכנתים להבין מתוך עיצובים של סקט שהם ריווחים ובלגנים, במיוחד לגדלי מסך שונים ורזולוציות שונות. בכל מקרה, אני חושב שהקונספט הזה של לעבוד על, עם ריווחים קבועים ולדבר איפה אנחנו מוכנים להתגמש ואיפה אנחנו לא מוכנים להתגמש, בסופו של דבר זה גם מתרגם מאוד טוב לאוטו לאוט.
כן.
שזה נראה לי אחד הדברים הטובים. זאת אומרת, לדעתי זה גם נכון שהמעצבים יכירו את הכלים שאיתם אנחנו בעצם בונים את האפליקציה.
כן, אני מסכים. אני כן רוצה להתייחס באמת גם למה שאביב אמר, כאילו על זה שרוב האפליקציות הם סקרול ויו והכל, אז כאילו צריך לזכור שהמקרה ש...
זה לא כולם.
כן, המקרים שאני מדבר עליהם זה דווקא המקרים שבאמת הדיזיין הוא כן מאוד ייחודי לאפליקציה, וזה ספציפית גם על האפליקציות שאני עובד עליהם, זה באמת ככה, שהם לא כאילו אפליקציות מייל או משהו כזה, שמאוד הגיוני, שמציגות סך הכל רשימה של משהו והכל, אלא באמת איזשהו, שיש להם איזושהי חוויה ייחודית ודיזיין ייחודי, ושם האתגר הזה באמת הרבה יותר קשה.
לא, אגב, מה שאני אמרתי לגבי הסקול, היה נכון במעבר מ-4 ל-5, המעבר מ-5 ל-6, שאוסיף לנו בעצם את עוד פיקסלים לרוחב, אז זה כבר לא סתם סקול, אתה יכול סתם למתוח דברים, אתה יכול לא, זה בדיוק הנקודה שאתה מדבר עליה. זה כבר לא, אני אומר, אז היה לנו מעבר מאוד קל, עכשיו זה כבר לא.
כן. סבבה. אז מה שכאילו מעניין, שקשור לכל העניין הזה, זה העניין של אסטים. כי אם, סבבה, אם הכל זה סקרול ויוז עם שורות, ושבכל שורה יש בעיקר טקסט, ופשוט השאלה היא איפה אתה ממקם את הלייבלים, אז סבבה, או לא משנה, באופן כללי UI סטנדרטי כזה של אפל, שאפשר פשוט לשחק עם הוויוז השונים למקם אותם, אז סבבה, הכל טוב, זה יודע איך להתנהג בגדלים שונים והכל בסדר. לייבלים, כאילו כן צריך לשחק אליהם עם הפונט, שזה גם הרבה פעמים לא כיף, לא יודע, הטריק נגיד מגניב שלמדתי רק השבוע, זה שאם אתם רוצים שהגובה של הלייבל ישפיע על הפונט, ולא רק הרוחב, אז ה-number of lines אסור שהוא יהיה 1. זאת אומרת, הוא צריך להיות 0 לצורך העניין.
0.
כן.
רגע, מה זה אומר השפיע על הפונט? אני יודע שאם זה 0, אז אתה יכול פשוט ללכת עוד שורות.
זה לא רק שיש עוד שורות. אם ה-number of lines הוא 1, ואתה מקטין את הגובה, אז זה פשוט עושה קרופ לגובה. זה לא מקטין את הפונט. זה משהו שלא ידעתי עד לפני איזה שבוע.
וואלה, מגניב.
זה טיפ מעניין.
אז בוא נדבר על אסטים שנייה.
אז בוא נדבר על אסטים.
בוא נדבר על אסטים.
כן.
בוא נדבר על אסטים.
אתה רוצה להתחיל, יון?
אני רק אזרוק את שני הדרכים פחות או יותר שאני מכיר לעשות אסטים, וזה הדרכים הכי פשוטות. שתי, סליחה.
כן.
שתי הדרכים הכי פשוטות לעשות אסטים באפליקציה, או תכלס, שני הדרכים שאנשים שפויים יכולים לעשות אסטים. הראשונה זה לזרוק תמונות. כשתמונות, דבר ראשון, חוק מספר אחד בתמונות, וזה נכון לעיצוב לאינטרנט, לווב, למובייל, לשעונים, להכל. בתמונה אין טקסט. מאוד פשוט. אין כזה דבר.
זה גם נכון משיקולי לוקליזציה, אני מזכיר.
משיקולים של כל העולם ואחותו, כאילו, פשוט אל תשימו תמונות, אל תשימו תמונות עם, עם, עם טקסט. כאילו, לא כפתורים, לא שום דבר. אלא אם כן, לא יודע, זה הלוגו שלכם או משהו כזה, ואז אפשר. בכל מקרה, אז אפשר לשים תמונות, ואז היום נהוג לשים כפול 1, כפול 2, כפול 3 של התמונה. שאלה מאוד חשובה של למה לזלזל כפול 1, וזה בגלל שאנחנו עדיין צריכים לתמוך באייפד מיני הראשון, נכון?
כן, זהו, אז אני רוצה להתעכב על זה שנייה, כי באמת עכשיו כשאני עובד עם Universal Storyboard באפליקציה שהיא גם אייפון וגם אייפד, זה קטע שהוא קצת חרפן אותי, הרי מה שבעצם קורה זה שבדרך כלל הגודל תמונה על כל האייפונים הוא יכול להתאים שזה יהיה אותו גודל תמונה, כאילו כשכפול 3 וכפול, בעצם לתת רק לכפול 3 אפילו ושיעשה סקייל דאון מצידי כאילו, אבל שבעצם בבחינת פיקסלים בכפול 1 זה יחשב אותו דבר, ובאייפד זה ממש לא הגיוני, כי באייפד, הכפול 1 של האייפד הוא מזכיר את הכפול 2 של האייפון, אז פתאום כאילו זה מסתבך כל העניין הזה. אני, כאילו, מה שהיינו נוהגים הרבה לעשות זה לתת כאילו כפול 2 של אייפון וכפול 2 של אייפד, ובכפול 1 של אייפד פשוט להשתמש באותו גודל שהוא הכפול 2 של אייפון, כאילו להכפיל ב-2 כזה כאילו את הגודל בכפול 1 ואז להשתמש בו. שזה באמת, יש כל מיני טכניקות שאפשר לעשות את זה, נגיד לקחת בקוד לעשות width ו-height קבועים, ועם outlet להגיד אם אני באייפד פשוט תכפיל את ה-width וה-height הקבועים האלה ב-2. אז זה דרך אחת שאפשר לעשות את זה. קצת ביאס אותי שאדפטיב UI, כאילו השיטה לעשות את זה עם אדפטיב UI, עם ה-Universal Storyboard, שבאמת זה רק לאפליקציית IS8 ומעלה, אפשר לעשות את זה על ידי בעצם כאילו להגיד בסייז קלאס שהוא רגולר רגולר, שזה הסייז קלאס היחיד שהוא תמיד אייפד, שמה לעשות קונסטרנטים אחרים, אבל זה נורא מתסכל אותי, כי אני מפחד נורא שיום אחד יצא אייפון שהוא רגולר רגולר, ואז אולי לא יודע מה יהיה באמת הגודל שלו, וזה נורא מפחיד אותי. אז לא יודע, אז כאילו, אז שמה יש לי קצת תסכול מזה שכאילו, טוב, בעצם אפשר באסט קטלוג, כן, לעבוד עם סייז קלאסס במקום עם גדלי אייפון ואייפד, נכון? או שאני טועה?
גם אם לא, באימג' אסט, אני די בטוח שאתה יכול בטח להעלות פשוט שני אסטים שונים, תקרא לזה פיקצ'ר סמול ופיקצ'ר ביג, ובהתאם לסייז קלאסס בסטורי בורד אולי לקבוע את זה.
כן, שזה הרבה יותר נוח שזה תמיד, שזה אימג' שזה אותו שם באימג' האסט. באופן כללי האסט קטלוג הוא חבר מאוד טוב שלך כשאתה עובד עם הגדלי מסך האלה. אחת הטקטיקות היא באמת להשאיר את זה בגודל די קבוע. אם אתם אפליקציה שהיא רק אייפון, אז אחת כמה וכמה, אז להשאיר אפילו זה או באמת להשאיר גודל די קבוע, או באמת לעשות גודל גדול אפילו ולעשות לו סקייל דאון לפי איזשהו אחוזי, כאילו אספקט ריישו מגודל המסך לצורך העניין, או גודל של ויו מסוים.
שזה לא תמיד הדבר הכי נכון לעשות.
נכון.
אז אופציה שנייה, אם אתם לא רוצים להוציא 3 גדלים של תמונה, היא להשתמש בסקיילבל PDF. שזה משהו מגניב. שאתם יכולים להגדיר לאחד האסטים שלכם שהוא עשוי מ-PDF, ואז אתם צריכים לייצא את ה-PDF הזה בגודל מסוים, שהוא שקול לגודל של מה שאתם מוצאים את התמונת כפול אחד שלכם, ואז קורה משהו מוזר. הציפייה היא שאם אני מעלה PDF שהוא וקטורי, אז מה שיקרה זה שכשהאפליקציה תקומפל ותהיה בנדל בינארי, אז כחלק מהבנדל בינארי יהיה את הקובץ הוקטורי הזה, ולא משנה מה הגודל שאני רוצה, הוא ידע to scale up, to scale down, משמע שזה פותר את הבעיות של יוני.
אממה,
בפועל מה קורה? בזמן קומפילציה, Xcode ייקח את הקובץ PDF הזה, פשוט יעשה לו resize לשלושה גדלים, ויעשה בנדל לאותם שלושה תמונות PNG שהוא מייצר. וברנטיים יהיה לו בדיוק את אותם שלושה גדלים של כפול 1, כפול 2, כפול 3.
אז אם קיווית לעשות איזה משהו מגניב עם אותו layout שגדל אוטומטית, קטן אוטומטית.
לא, תשכח מזה.
אז, ומה קורה עם האייפד דרך אגב? כאילו זה 1 כפול 1 כפול 2 כפול 3 יוניברסל, או שלאייפד עושה משהו אחר? זה שוב, זה מבאס מאותה סיבה שאמרתי.
לא, זה שקול לכאילו אתם ייצאתם בעצמכם את התמונה. יש לזה חיסרון אחד, זה של כביכול כשאתם מייצרים את ה-PNG יש לכם טיפה יותר שליטה, אם אתם רוצים להעביר את זה תחת סמושית או איזשהו ספריית קיבוץ תמונות, אתם יכולים לעשות את זה, כשפה אין לכם שליטה בעצם על התהליך, אבל כאילו יש לנו פה, אם אתם עושים את זה, יש לכם פה איזשהו forward compatibility, די מגניב, ליום שיצא כפול 4. כי בעצם מה Xcode אומר? אני אחראי לקמפל לך את התמונות, זה אומר שXcode יכול פשוט לקמפל את כל התמונות כפול 4 כשנצטרך, ופשוט לעשות להם בנדל, ואתם לא צריכים להתעסק עם זה. אז זה נחמד.
כן. אבל יש גם קטע, אם אני זוכר נכון, שראיתי אנשים שמתלוננים על זה שה-PDF הוא לא באמת, אין לו את כל ה-capabilities שיש ב-SVG נגיד, או ב-Photoshop, או whatever. אז אם יש לך gradients, נראות שאנחנו עושים flat design ולא נוקים את gradients, אבל כל מיני, יש כל מיני פיצ'רים מסוימים.
אתה צודק, gradients עובדים ב-PDF מניסיון. אני עשיתי קצת משחקים לפני כמה זמן, בדיוק עם כל הדברים האלה שיוני רוצה שנדבר עליהם היום, אז זה נהדר. וספציפית גרדיאנס עובדים ממש טוב, צורות עובדות ממש טוב, באמת, זה די חזק סך הכל, זאת אומרת, שוב, דרך סקאץ', זה אחלה תוכנה, יכולתי לייצא פחות או יותר את כל הרכיבים שהייתי רוצה ל-PDF והכל עבד יופי. המקום שבו נתקלתי בבעיות זה כשמתחילים לשחק עם דברים עם אופסיטי מורכב, לצורך העניין גרדיאנט של אלפא, שיש לי איזושהי תמונה שהיא חצי שקופה או נהיית שקופה בקפיצות מסוימות, שם הוא לא מתמודד עם זה כזה טוב, והייתי צריך לעשות פולבק ל-PNGs. בכל מקרה, אני לא בטוח שזה הדבר הכי נכון לעשות.
כן, יש דרך אגב עוד, כאילו אם אתה כבר עושה משהו שהוא וקטורי, אז יש גם את האופציה הנהדרת שבאמת התחלתי לעשות אותה והיא ממש טובה, של באמת להשתמש באפליקציה כגון PaintCode. ובאמת לקחת פיינט קוד, אתם יכולים לעשות אימפורט נגיד לקובץ, אני חושב שגם לסקאץ'.
אם סקאץ' מוציא SVG אז זה יכול אמור לעבוד אותו.
כן, אז זה רוצה לעשות אימפורט לאילוסטרטור, לסקאץ' כל מיני, ובאמת לקחת את זה ולכתוב את הקוד שמצייר את זה, את האסט, ועשיתי את זה וזה עובד. כן, צריך לדעת להגדיר שם פריימים בתוך פיינט קוד, ואיך באמת שעושים ריסייז לפריים, איך זה משפיע על על הדברים השונים, על הנקודות השונות בציור הוקטורי. יש כל מיני טכניקות. יש גם כאילו מגבלות לכלי הזה, הוא לא מדהים, כאילו הוא כן מדהים, אבל הוא לא מושלם, בוא נגיד ככה.
תחליט, הוא מדהים או לא מדהים?
אז אני חושב שהוא מדהים, הוא לא מושלם. נגיד משהו אחד שנורא ביאסתי זה שהוא כאילו את כל הקוד הוא כותב כזה במוד שכאילו אתה עושה את זה בתוך draw rect עם CG context ו-CG path וכל הדברים האלה, ואם אתה רוצה שאנחנו רצינו את זה לצייר את הכל בתוך CA shape layer, שזה מגניב, כי אז אפשר לקחת נגיד שתי צורות וקטוריות שיצרתם עם פיינט קוד ולעשות ביניהם אנימציה מגניבה, שהוא עובר מצורה אחת לצורה שנייה במשהו יפה. אם אתם צריכים לעשות את זה, כבר תצטרכו בעצמכם להמיר את הקוד מפורמט אחד לשני. אז זה מבאס. אבל זה כן נותן אחלה רפרנס, כמו מה שדיברנו בתחילת הפרק, על אנימציות, אז גם לקוד ציור. וקוד ציור זה באמת, זה גם חוסך מקום באפ בנדל, זה גם חוסך את כל הבלגן הזה שיש לך אסט שעשית לו סקייל והוא לא מושלם, או שאתה צריך להסתפק מיליון סוגים, אז זה יכול להיות במקרים מסוימים ממש ממש טוב.
אז אני באחד הפרויקטים בשעבר, היה לנו מקום שהיינו צריכים לייבא SVG, והשתמשנו בפוד שלדעתי קוראו לו SVG Kit, אבל אני לא בטוח, שממש ידע כאילו לטעון קבצי SVG ולהכניס אותם.
יש כזה, כן. כן, יש
כדי
כזה.
כדי שהוא פשוט עושה את זה בשבילך, הוא באחורי הקלעים מתרגם את הכל ומצייר הכל, אבל הוא עושה את זה כאילו on the fly, בניגוד לעשות את זה אופליין.
סבבה, אז דיברנו על זה קצת, ויש באמת הברית טכניקות, באופן כללי זה, אין אם כן יש לנו עוד דברים מעניינים להגיד, נראה לי שאפשר לסכם את זה, שזה כן, לא כזה פשוט, זה דורש מחשבה, יש הרבה טקטיקות. אני כן כאילו, נגיד דיון מעניין ששמעתי דרך אגב, שהלך בקבוצת Slack של iOS Developers הישראלית, שמי שלא מכיר מוזמן ביותר להצטרף אליה. אז שם היה דיון מעניין על הנושא של למשל, מה עושים עם אייפון 4S לצורך העניין. עכשיו שאנחנו תקועים, שגילינו שאנחנו תקועים אותו גם ב-iOS 8 וגם ב-iOS 9, הוא באמת האספקט רשו החריג בכל העסק, שזה כן, אפילו אם בחרתם שלא לעשות סקייל, אלא משהו יותר חכם, הרבה פעמים זה, הוא מאוד מוגבל לעומת האחרים בשטח מסך, והרבה פעמים זה מציב אתגרים, והיו די הרבה אנשים שאמרו שבעצם הם כאילו לא כל כך אכפת להם מחוויה של משתמשים שזה, כאילו הם הולכים, האחוז שלהם הולך וקטן, ובעצם הם נותנים איזושהי, כאילו הם אומרים, אנחנו נעשה אותו לאוט, מה שיעבוד יעבוד, ואם החוויה תהיה לא אופטימלית על אייפון 4, בסדר, שישלחו מה שנקרא, שישלחו סופר. כאילו זה כן עלול לעלות להם בריוויוז, אני מניח, לפעמים היוזרים האלה, אבל בגלל שהאחוז שלהם יחסית קטן, אז יש הרבה שבוחרים פשוט להתעלם מזה, שזה בחירה מעניינת. זהו, יש לכם משהו להוסיף?
תאמן אותי אם אתה, אם לכם יצא בינתיים ספרים כמו אשכרה להוסיף עוד אלמנטים למסך. אתה יודע, לנצל נגיד את ההבדל בין אייפון ל-5-6, נגיד, אופה, יש לי פה עוד פיקסלים, אני אשכרה להוסיף, אני לא סתם אעשה דברים יותר מרווחים, או הסטרינג יותר ארוך.
אז האמת שלא, האמת שלא. כאילו, אני כן יכול להגיד ש... אני יכול להגיד שכן, באפליקציה החדשה שלנו, שהיא גם תהיה בציור תווים, אז כן, התווים נראים, גם נראים הרבה יותר טוב, וכאילו, מה שאנחנו עושים עם איך אנחנו מנצלים את האחוז של המסך שהוא מנוצל בשביל לצייר את התווים, אז גורם באמת לחוויה הרבה יותר אופטימלית של קריאת תווים באייפונים היותר גדולים. אבל זה לא אומר שהחוויה היא לא טובה גם באייפונים הקטנים. וזה לא שזה אלמנטים מאוד, זה אותם תווים, פשוט איך שאנחנו מציירים אותם זה שונה.
אז לי לא יצא אף פעם להגיע למצב שיש ממש אלמנטים שלא נכנסים למסך בגלל הגודל שלו. זאת אומרת, זה משהו ש... כאילו, אני מבין, אבל עדיין נראה לי מוזר.
לא, דווקא, תסתכל על זה רגע הפוך, אתה בעצמך אמרת, בוא תחיל מהמסך הכי קטן. אז כאילו להגיד, וואלה, אם אני כאילו התחלתי מייצור דיזיין אייפון 4, ועכשיו מסתכל על אייפון 6, אני אגיד, טוב, יש לי פה עד מלא מקום, אני חושב שזה יהיה סתם יותר טקסט וואטאבר, אבל וואלה, אולי אני כבר אוסיף פה את הכפתור שנמצא בתוך המסך דיטל, תמיד, ממש כזה.
אני אתן דוגמה הפוכה, האמת שיצא לי. שכן יצא לנו כן כשעשינו את הדבר ההפוך של לעצב קודם לאייפד ואז לנסות להתאים את זה לאייפון, כן יצא לנו בעצם כאילו בגלל שיש משמעותית פחות מקום באייפונים, אז יצא לנו כאילו לחלק את המסך לשניים כזה, זאת אומרת שיש עוד כפתור שאתה צריך ללחוץ עליו בשביל להגיע לחלק השני של המסך באייפון. זה יצא כמה פעמים.
עכשיו מה שמצריך שזה דווקא, הדברים האלה זה דברים שהם נהיו מאוד נורמה בווב, כן? עם כל הרספונסיב דיזיין, זה נהיה מאוד נורמה, אם תסתכלו על כל דברים, דוגמת טוויטר בוטסטראפ, זה כבר לא נראה טוויטר בוטסטראפ, כל כך מזייק בוטסטראפ. לא משנה, אז הם, יש להם את ה-CSS framework שלהם לגרידים, שזה שוב, כמו שאני אומר, כל הדברים בעולם, גם רוב האתרים בעולם, זה פשוט סקרול ויום, אני יודע בפנים. אז הגרידים שלהם, גם להם יש קטע כזה שאתה יכול ממש להגדיר, עמודות מסוימות שיתפסו ככה מקום על הדיווייס הזה וככה מקום על הדיווייס הזה, ואז אתה יכול להגיד שהעמודה הזאת בכלל אני לא רואה אותה על דיווייסים קטנים מדי, או שהיא פשוט תרד ותתפוס שורה משל עצמה וכו'. זה כאילו בוויב זה נהיה מאוד מאוד נורמה להגיד את זה, המשחקים האלה. במובייל בינתיים זה באמת נראה שבגלל שעדיין אנחנו הבדלים הם לא כאלה משמעותיים עדיין, אולי בין גודל הכי קטן לגודל הכי גדול, אנחנו עדיין משחקים כזה ופשוט מצמצמים מגדילים כזה, אין כזה להוסיף עוד מלא capabilities, כי קיבלנו לעשות real estate.
כן, חוץ מאולי שוב בקפיצה בין אייפון לאייפד, כמו שיוני אמר, ששם זה באמת כאילו break points שונים, נקרא לזה ככה.
כן, שזה בדיוק ההבדל בין, כמו שאתה עושה היום, שאתה עכשיו נראה שונה למחשב ולטאבלט. ועוד שאלה יש לי, זה אם יצא לכם כבר להתעסק עם אותו לאוט ואנימציות דרך קונסטרנטים.
כן, זה מגניב טילים.
זה עובד ממש טוב. חוץ מהעובדה ממש מוזרה שאתה עושה, כאילו באמת, כל מה שאתם צריכים לעשות, מי שרוצה להתעסק עם זה, זה לקרוא מדריך אחד, לראות שצריך לעשות את ה-needs, set needs layout בתוך ה-UI view animate block או משהו כזה, אם אני זוכר בעל פה. ואז כאילו זה פשוט עובד, וזה נורא נורא מוזר.
כן, עוד משהו שחשוב להזכיר גם דרך אגב, אפרופו דברים שעושים בקוד וזה, אז כאילו אם אתם מוסיפים constraints בקוד, משהו שהרבה נופלים עליו ושוכחים, זה שחייבים שיהיה, תעשה, איך זה עובד?
set needs update constraints.
לא, משהו עם auto-sizing mask.
set translate auto-sizing mask ל-false.
כן, 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 זה חשוב.
אגב, זה לא השתנה ב-iOS 9?
כן, אני לא יודע.
זה כבר false ב-iOS 9? לא נראה לי.
שאני זוכר את זה בדברים שאני רציתי שיקרה.
אוקיי,
לא יודע. עוד משהו קטן, יצא לי לאחרונה להתעסק עם Auto Layout ו-RTL.
אוקיי.
ויש קטע נורא נורא מגניב, מ-iOS 7 אני רוצה לומר, פעם בעבר אוטו לאוט, אני אפילו בטוח אם אוטו לאוט היה ככה פעם, שהיית אומר לו שמאל וימין, והיום או כבר הרבה מאוד זמן, כשאתה רוצה למקם אלמנט בתוך מסך, אתה משתמש ב...
לידינג וטריילינג, כן.
לידינג וטריילינג. ואחד הדברים המגניבים של לידינג וטריילינג, זה שלידינג וטריילינג, כשאתה מריץ את האפליקציה שלך בעברית, אז לידינג נמצא בצד ימין, והטריילינג נמצא בצד שמאל. וזה פשוט אומר שאם אתה באמת הצמדת את כל הקונסטרנט שלך בהתאם ללידינג וטריילינג, האפליקציה שלך פשוט מתהפכת. וזה עובד ממש ממש טוב.
אם ככה אתה היית רוצה שזה יעבוד, אם אתה לא בדיוק ככה היית רוצה, זה מבאס.
בדיוק, ואם יש מקומות שבהם אתה לא רוצה שזה יתנה ככה, אז פשוט ממש בשתי לחיצות אתה יכול להחליף constraint לעבוד מ-leading ו-trailing, יש שם כזה checkbox של...
וואלה, לא ידעתי זה, אוקיי.
תתחשב באוריינטציה של המסך, ופוף זה משתנה מ-leading ו-trailing ל-left to right, ואז זה פשוט נשאר סטטי, לא משנה מה האוריינטציה של המסך, וזה מגניב, כי יצא לי ליצור כזה מין input box של מספרים, כזה כמו של טלפון, 1, 2, 3, 4, ופתאום זה התהפך לי, וזה נורא מוזר, פתאום 3, 2, 1, 6, 5, 4, ובאמת, זה 3 לחיצות מכלי עכבר, ופתאום הכל מיושר שוב כמו שרציתי, גם כששאר האפליקציה היא כאילו בימין לשמאל. זה ממש מגניב.
מגניב. יש לי שאלה. יש לי כאילו, הדבר שהכי מתסכל אותי בעבודה עם Universal Storyboard, ואולי תוכלו לעזור לי, ואם לא אתם, אז המאזינים. דיברתי קודם על זה שבאמת, כאילו, יש לי את הגדלי תמונה באייפון, וגודל תמונה אחר לאייפד, שהוא בדרך כלל אני עושה אותו כפול כדי שיהיה יותר נוח לעשות פשוט כפול 2 על הכל. לא הצלחתי לראות, כאילו ליצור קונסטריינטים, לפחות באינטרפייס בילדר, מן הסתם בקוד זה יותר קל לעשות את זה, אבל אם הייתי רוצה באינטרפייס בילדר לעשות את זה, לא הצלחתי לעשות קונסטריינט שאומר, תהיה בווית וההייט שמתאים לתמונה, כאילו לאימג' ויו, שתהיה בווית וההייט שמתאים להכיל את התמונה שלך.
אתה לא צריך.
זה היה יכול ממש לעזור לי.
אתה לא צריך.
מה זאת אומרת? למה?
מה זאת אומרת?
זה intrinsic content size. אתה לא צריך להגדיר לו, זה מה שהוא עושה by default.
זה מה שזה בעדיף? אז פשוט לא להגדיר על ה-Width וה-Height Constraint?
אם אתה לא מגדיר לו דברים אחרים שעושים לו Override, אז by default הוא ינסה, אם אתה לצורך העניין תצמיד אותו עם למעלה ולמטה, או ימין ושמאל, ופתאום אתה אומר, טוב, בהינתן הקונסטרנטים האלה אני צריך להימתח, אז הוא יימתח או ויתאים את עצמו לגודל שנותן לו. אבל אם לצורך העניין...
לא יודע, זה לא עובד לי ככה.
אז אני אומר לך, אם אתה לוקח image view, ולצורך העניין תעשה לו anchoring, נגיד רק לפינה השמאלית למעלה, סבבה, עם top layout ו-left layout, ו-for good measures תוסיף layoutים ש... המרווח שלו מלמטה והמרווח שלו מימין חייבים להיות גדולים באפס או משהו בסגנון הזה. אז
לא, אז אני, זה מה שאני עושה, והוא עושה לי אותם, אם אני אומר שלהם שהוא גדולים אפס, הוא עושה אותם אפס. כאילו, אלא אם כן אמרתי משהו אחר.
יכול להיות שצריך לא לתת יודע, להם גם פריוריטי נמוך, בשביל שהוא ינצח. Okay. אבל האינטרינזיק לאוט של טקסט ושל תמונות הוא תמיד כנראה מה שאתה רוצה.
כן, אני מצדד ביון, זה נכון.
זה עובד, כאילו, אני יכול...
זה עובד ממש טוב.
כן, כן. אתה מבין שזה ה-use case, כאילו, הכי פשוט. יש לי תמונה, אני לא רוצה לקודד את הגודל שלה. כל הקטע של intrinsic content size זה בדיוק זה, שיש לך ויואים שיודעים להגיד בעצמם איזה גודל הם רוצים, ואז זה הגודל שהם מקבלים בדיפולט, אם אתה רוצה להם קונסטרנטים ספציפיים לזה.
אני אבדוק את העניין הזה, כי אני לא זוכר שזה עבד לי כשניסיתי. כאילו, וזה הסימון הראשון שנפל לי, שאמרתי, שכאילו, שלא היה לי קונסטרנט גם לוויט, שלא היה לי קונסטרנטים לוויט והייט, והנחתי טוב, תשתמש בגודל של התמונה, אז זה לא עבד טוב. כאילו, כי היו קונסטרנטים אחרים שפשוט תפסו פריוריטי כנראה על האינטרינזיק קונטנט סייז האלה. ואז הוא לא ידע מה לעשות, הוא פשוט שם את התמונה בגודל 0-0 וכל מיני דברים מוזרים כאלה. טוב, אני אחזור לזה וכאילו ננסה להחליט שזה ככה זה עובד ורא. טוב, בסדר. אחלה.
פם 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 פם
אוי ואבוי. טוב, אז היה אחלה דיון, היה מעניין, אני מקווה שאתם נהנתם גם. מאזינים, אם יש לכם משהו להוסיף או חושבים ששכחנו או שאמרנו שטויות, מאוד מאוד נשמח לשמוע על זה. בטוויטר שלנו, Mobile and Beer, בפייסבוק שלנו, בעמוד של Mobile ובירה, או בכל אמצעי אחר שתמצאו לנכון, פשוט תגידו לנו. חוץ מזה, אתם מוזמנים לספר לחברים שלכם עלינו, לעשות לנו כמובן לייק בטוויטר, לייק בפייסבוק ופולו בטוויטר, וכן, וגם לעשות לנו ריוויו באייטונס, זה תמיד נחמד. וזהו, אני מקווה שהיה לך מעניין, לי היה ממש מעניין. יאללה, אז ביי ביי.
מובייל ובירה.
יאללה ביי.